פודקאסט, שחקני ספסל, עולים אל המגרש.
אז שלום לכל הצופים והצופות, המאזינים והמאזינות. ברוכים הבאים לעוד פודקאסט מבית שחקני ספסל, אני ליאור שלמוני, ואיתי טל אריאן, בן שחר וגייטן, מה שלומכם?
אהלן, אהלן.
שלום לכולם.
שלום. ומי ששומע אותנו, אנחנו מאוד נשמח לעקבו אחרינו באינסטגרם, ברשתות החברתיות, בכללי, יוטיוב, אנחנו גם בספוטיפיי ובגוגל פודקאסט. בכל המקומות שיש, אתם רק צריכים לחפש פודקאסט שחקני ספסל, ואנחנו נופיע לכם. ויאללה, בואו נתחיל, היה לנו שבוע מאוד מאוד מעניין, עם גולים מאוד יפים.
כן, אז באמת יש לנו שבוע באמת מטורף. אנחנו רואים איך הכדורגל ככה חוזר, משבוע לשבוע, ליגת אלופות, ליגה אירופית. אז הבנו שבפרק הקודם היה פחות ביקוש לממש, אנחנו יותר פירטנו על הליגה האירופית, והיה פחות ביקוש, היה פרק יותר מדי ארוך. אז פעם אנחנו ככה נקצר מבחינת הנושאים, מבחינת הדיבורים, וניתן ככה מבט יותר רחב. ובואו נתחיל מהליגה, ליגת האלופות, היה מאוד מעניין. היה לנו 4 משחקים. אתלטיקו מדריד צ'לסי עם גול מטורף, לאציו ביירן, זה משחק שנראה לי נגמר כמו שכולם חשבו שהוא ייגמר, ריאל מדריד אטלנטה שזה באמת היה דרמה, וסיטי גלדבך שכמו ביירן כולנו ידענו איך זה ייגמר. אז בואו נתחיל באמת אולי האירוע כמעט הכי חשוב, אתלטיקו מדריד צ'לסי, משחק די צמוד שמי שמכריע אותו באמת הפתעת העונה, אפשר להגיד מבחינת צ'לסי, ז'ירו עם גול שלדעתי אפשר כבר להכריז על גול העונה בליגת האלופות. פשוט וואו, למי שהיה בלייב ובלייב שעשינו וראה את איך שאנחנו את הריאקשן בדיוק, וואו, פשוט מדהים.
אני מדברת ללייב על המשחק הזה, והיה לנו, זה הריאקשן אחד החזקים לגול הזה. באמת גול, לא יודע אם להכריז כבר כגול הכי יפה, אבל גול בין היפים שראיתי. באמת, רמת ביצוע, לא מהעולם הזה.
האמת שכן, ז'ירו תמיד מומחה בכל הגולים היפים, גם מיוחדים האלה, כל פעם יש לו איזו הברקה, איזו מספרת, איזו משהו וירטואוזי כזה אפשר להגיד, וזה באמת מה שתפס את המשחק, כי המשחק עצמו היה, לא יודע אם משעמם, אבל מאוד צמוד, מאוד שקול גם, ואז פתאום במהלך אחד, שגם היה די טעות בהגנה של אתלטיקו, ז'ירו בא ועשה את המהלך המדהים הזה, וכן, לא נראה שאפשר להכריז על זה בכל העונה עכשיו, כי העונה עוד ארוכה ויש לנו ליגת אלופות, כולם יודעים ששם קוראים הדברים הכי יפים תמיד, אבל כן, זה באמת גול מדהים.
באמת לא יודע להגיד אם זה היה מאוזן ושקול, כי באמת צ'לסי היו עדיפים, היו יותר טובים, אבל זה שהם לא הצליחו להביא את עצמם למצבים באמת מסוכנים, גרם לזה שמשחק היה באמת די חלש, למרות ששוב פעם, זה שתי קבוצות שבאו מאוד מאוד מוכנות טקטית, במיוחד אתלטיקו שהסתגרה, וצ'לסי ש באו עם המון קשרים ופחות מדי שחקנים שהם מסוכנים בחלק הקדמי, ודווקא ז'ירו שלאחרונה קצת פחות נספר ולאט לאט מאבד את המקום שלו, פי דעתי, מרוויח את המקום שלו בכבוד, והוא גם לאורך הזמן, גם שנה שעברה, שצ'לסי היו בסוף השנה במרוץ בסוף, הוא גם פתאום התחיל להפקיע וצבר תאוצה, אני חושב שעדיין יש לו מקום לגמרי בצ'לסי ברמות הגבוהות בכלל.
זה המשחק מאוד שקול, ואפשר לראות את זה מבחינת ההרכבים, וגם אפשר לראות למה שני הקבוצות בוטחות בערך באותם הרכבים של השלושה בלמים, שזה שתי מאמנים שמאמינים בהרכב הזה עם השלושה בלמים, וזה עובד להם בליגה גם, ועם שני מגנים שהם לא באמת מגנים, ואפשר לראות את זה גם בצ'לסי עם מוצו נודוי הוא די הותאם לשם, וזה לא ממש העמדה שלו, אבל למרות שהוא עשה עבודה טובה, מצד שני אתה יכול לראות גם את קיורנטה, שהוא לא באמת מגן, אבל הוא נכנס לעמדה הזאת. וזה למה אנחנו באמת ראינו משחק עם פחות גולים, אבל ההתקפה של אתלטיקו היא כאילו הייתה כזאת רדומה, ופשוט לא הייתה מספיקה. אני לא יודע איפה היה סימאונה, הוא באמת מאמן גדול, והוא יודע, הוא יודע לנצל מצבים ומשחקים. אני לא יודע איפה, איפה נפלו שם המשחק הזה, אבל זה באמת היה משחק של צ'לסי. הם שיחקו טיפה יותר טוב, איכשהו הצליחו לקחת את הכדור הזה, להכניס אותו. היה להם יותר פוזישן גם, הם כאילו שלטו יותר במשחק פשוט. לא יודע, איפה שאתלטיקו נרדמו במשחק הזה. חוץ מזה משחק מאוד שקול, כן.
פשוט אני מאוד מוכזב מהאתלטיקו, והייתי מכריז את זה בתור משחק ש... אפשר להגיד עליו המשחק של תומס טוחל, כי פסים הם היו באים עם למפרד, זה בטוח לא היה אותו משחק, וגם ראו את השינוי של טוחל, ואיך שהוא הביא אותם מבחינה טקטית מאוד טוב למשחק הזה, וזה באמת היה משחק מאוד גדול, ולגבי ג'ירו, באמת אני שחקן אולי הכי אנדרייטד שראיתי, באמת שחקן מאוד גדול, תמיד יודע גם בנבחרת צרפת, אולי בצ'לסי פה ושם, אבל באמת שחקן מאוד גדול, אבל ובין, הוא אולי הכי אנדרייטד שיש כרגע, אבל לפי דעתי המשחק הזה זה בעיקר אכזבה של אתלטיקו, מאתלטיקו, כי הם יודעים תמיד לבוא למשחקי הנוקאוט ולדעת לבוא טקטית נכון ולשחק כמו שצריך, ותומס טוחל בעיקר.
מאוד, מאוד מאכזב אבל לראות את אתלטיקו, כי דווקא אני רציתי לראות אותה עונה, איך שהיא משחקת בליגה, משחקת מאוד טוב, והכמה משחקים האחרונים שלה לא הלכו טוב, הם גם הפסידו בליגה, ללבנטה ועוד 2-0. לא יודע איפה פתאום הנפילה הזאת, אולי זה מנטלי באמת, כי קבוצה כזאת היא צריכה ללכת ממש עד הסוף. כשאתה רואה כזאת עונה, ממש מקום ראשון, ואחרי ברסה וריאל שאולי נופלות, אז אולי זה לא באמת שהם כאלה טובים, אולי זה באמת החולשה של הליגה העונה. הרבה ציפו מהם באמת להפתיץ במשחק הזה, אחרי הכישלון של צ'לסי, העונה הזאת, שדווקא עכשיו הם כאילו, יש פה עלייה וירידה משני הקבוצות. עלייה של צ'לסי וירידה של אתלטיקו, אף אחד לא ציפה לזה, זה באמת המשחק שיכול ללכת לכל כיוון, אבל צריך לזכור שיש עוד משחק, וכלום לא נגמר עוד, ואני חושב שסי מאוד עוד מצפה להפתעות, הוא לא אמר את המילה האחרונה.
נכון.
זה
משחק
שהוא בכלל לא גמור.
אני גם חושב שצריך להכריז חזקי משבר, זה לגמרי סוג של משברון באתלטיקו, כי זה היה נראה שהם בדרך הבטוחה לזכות בליגה ולעבור את צ'לסי שלפני הפיתורים של למפרד בכלל לא נראו איזה יריבים למשחק הזה, ופתאום קצת הכל משתבש להם. עכשיו זה בדיוק מודד בדיוק את היכולות של סימיוני, אם הוא יצליח להציל את הקבוצה ולתת להם גם את האליפות וגם לעבור את השלב, ניתן לסימיוני להראות לנו מה הוא יודע.
לא גמור בכלל המשחק הזה, זה לא... הם יכולים בקלות לבוא ו... להפוך את זה בגומלין, אתלטיקו קבוצה שיודעת לעשות את זה טוב מאוד, לבוא ולהפתיע, וגם לגבי מה שטל אמר עם המצב בליגה, אני לא חושב שזה מראה על חולשה שלהם, כי באמת במשך כל העונה הם מראים עליונות על הליגה, וזה גם עונה חלשה מאוד של הליגה, וגם עונה חזקה מאוד שלהם, זה נראה לי משתלב ביחד, וזה לא חד צדדי, ובאמת זה לא... זה אי אפשר להגיד שזה גמור, כי זה ממש לא גמור, זה משחק פתוח לגמרי הגומלין הזה, והם יכולים, יש להם סיכוי מאוד טוב לעלות אפילו עם החיסרון הזה, שצ'לסי באים אליהם ביתרון, וכן, צריך רק לחכות לגומלין ולראות מה יהיה.
אם כבר באמת מדברים על האתלטיקו בליגה, אז עוד לא בטוחה גם האליפות שם, זה בכלל לא בטוח.
ממש לא, זה ממש נפתח במשחקים האחרונים.
הם איבדו נקודות, וזה לא אומר כלום. ועכשיו כאילו הכל מתנדנד שם. גם ליגת אלופות, שהיא לגמרי לא בטוחה. ועכשיו גם הליגה, ששם הם צריכים יותר, לדעתי, צריכים להתרכז, כי אם שם הם יאבדו את עוד נקודות, הם שתי ירדו והם לא יצליחו להשיג את ברסה וריאל, שכן יודעות, כן יודעות איכשהו לשפר את המצב שלהם. וזהו, זה עניין של סימון על מה, מה הוא מתרכז, כי קבוצה כזאת לדעתי לא יכולה לרוץ על הכל, כמובן שאין פה סיכוי, לא, זאת אומרת, לא, אין שאין פה סיכוי, יהיה מאוד קשה לרוץ לטראבל, ממש לרוץ על כל התחרויות, גם על ה, לא טראבל, דאבל כבר, אבל לרוץ גם על ליגת אלופות וגם על הליגה זה ממש קשה, וראינו מעט קבוצות עושות את זה, ובגלל זה נראה שהוא צריך להתרכז רק בליגה, כי שם באמת יש לו סיכוי לעזוב את צ'לסי וזהו, אבל ותהיה מעניין.
לא הייתי אומר לעזוב את צ'לסי, אבל כן הייתי אומר לרכז את עיקר הכוחות בליגה, אבל לתת
פייט שלו...
צ'לסי ולנסות לעלות.
כן, ברור שלא לבוא ולהפסיד, אבל... לא עכשיו לקחת את כל המאמצים ולזרוק הכל על המשחק הזה.
לא, איזה משחק מאוד בכלל לא גמור. יש לאתלטיקו עוד המון מה להציע, ראינו את זה המון השנים.
נכון. טוב, אז עוד משחק שהיה באותו יום. ביירן לאציו, שנגמר ב-4-1 באמת. תוצאה יפה מאוד של ביירן, עם גולים של לוונדובסקי, מסיילה. סאנה וגול עצמי של אחד הבלמים של לאציו. מהצד השני באמת חואקין קוריאה שם איזה ככה גול להראות שהם עדיין בחיים וזה לא נגמר, אבל זה פשוט מראה על הכוח הגדול של ביירן. אין פה הרבה מה להגיד, חוץ מזה שאפשר לראות את הכישרון החדש, מוסיילה. אבל חוץ מזה, אני... לא יודע, אין לי פה הרבה מה להגיד על המשחק הזה, באמת.
כן, פשוט ביירן, שלמרות שהיא איכשהו באה בתקופה שאפשר להגיד על ביירן פחות טובה, שמקבלת גולים, היא עדיין מצליחה להראות את עליונות ולנצח, לפרק בחוץ את לאציו, וגם עם פליק שעולה עם ילד בן 17, שכבר אי אפשר לקרוא לו כל כך ילד, כי אנחנו יצא לי גם אישית לעקוב אחריו השנה, ו... לראות שבאמת מדובר בפוטנציאל מאוד גדול, ילד בן 17, שעכשיו הוא, אם אני לא טועה, הכריז שהוא הולך לייצג את גרמניה בנבחרת, ובאמת ילד שמצפה לו עתיד גדול להבקיע בפעם הראשונה שאתה עולה בהרכב בליגת אלופות, בשלב נוקאוט מול קבוצה כמו לאציו, זה באמת הישג גדול.
לגמרי, לגמרי. אני חושב גם שהדור של השחקנים הצעירים האנגלים זה הולך להיות דור מטורף, והנבחרת בעוד 5-6 שנים, אני לא יודע לאיזה רמות היא תגיע, אבל לפי דעתי, אם השחקנים הצעירים האלה ימשיכו ברמות שלהם, הולכת להיות נבחרת מטורפת.
כן, אבל הוא לא שחק בנבחרת אנגליה. אבל עדיין...
לא, באופן כללי, אני מדבר על הכישרונות
שמגיעים.
במיוחד ממנצ'סטר סיטי, שבדרך כלל לא היינו רגילים שהקבוצה הזאת תספק כישרונות, ולאט לאט מתפתחים גם לשם שחקנים. האמת שאין ממש מה להגיד על המשחק הזה, כי זה היה די צפוי מראש, למרות התקופה הרעה של ביירן, זאת עדיין קבוצה שדורסת כל קבוצה ומפרקת כל קבוצה. הפעלתי גם השנה מה מגיעו עד הסוף, אם ינצחו או לא, זה יהיה לגמרי תלוי בהם.
האמת שכן, המשחק הזה לא היה יותר מדי מפתיע, או... כן, פשוט לא היה כל כך מפתיע, זה די צפוי שביירן יבוא ויתנו את המכה הזאת. עם כמה שלאציו די חזקים, הם לא ברמה של ביירן, פשוט לא. וזה המשחק די צפוי, אין עוד מה להגיד.
אני דווקא רוצה לדבר על שני שחקנים, שניים שמו גול, האחד זה סאנה, שהעונה בא ממנצ'סטר סיטי. אתם חושבים שבאמת הוא היה רכש טוב לקבוצה? כי נראה שהוא רק מחזק אותם. הגול שלו כן היה איזה גול מריבאונד, משהו כזה, אבל עדיין, כן נותן להם עוד איזה כוח לעונה הזאת.
לא, ברור, סאנה הוא שחקן מאוד גדול, למרות שבביירן הוא פתח די צולה, אפשר להגיד, כי הוא גם חזר מאיזושהי פציעה ארוכה עוד שהוא היה בסיטי, סאנה מאוד, שחקן מאוד גדול, בן 25, יש לו עוד המון מה להציע, ולחזק ככה את, את הכנפיים של ביירן, ולעבות אותם עם נאברי ועם, קומן, וגם עם קוסטה, שאומנם הוא בהשאלה, אבל זה חיזוק מאוד מאוד גדול לביירן, סאנה. הוא עוד ייתן להם עוד המון בעתיד.
כן, אבל עוד שחקן באמת ששם גול, וקצת... באמת רוצים להזכיר את השם שלו, זה חואקין קוריאה, שנתן כבר כמה גולים בליגת האלופות הזאת, העונה, ואני באמת מתרשם מהשחקן הזה, הוא באמת מראה יכולת טובה, הוא שחק כל בן 26, והוא לא שיחק כל כך הרבה, הוא שיחק רק בלציו ובסביליה, ולדעתי הוא יכול לעלות רמה, ולהגיע לקבוצות יותר גדולות, באמת חלוץ נהדר, זה כיף לראות.
כן, הוא הביא כמה גולים בליגת האלופות, רואים שמדובר בחלוץ שיודע מה הוא עושה.
אבל לפי דעתי בדיוק לציו זה בדיוק הרמה שלו, ושם הוא גם לא יעלה עוד את הרמה, והוא חלוץ באמת טוב לרמות האלה, אבל עכשיו זה באמת השיא שלו, ואני לא חושב שהוא יגיע לרמות יותר גבוהות מאלה, למרות שבאמת השנה היו לו כמה גולים שבאמת הרשימו אותי, ולגמרי בגללו הם עלו לשלב הבא בליגת האלופות.
כן, אני מסכים, זה נראה לי הרמה באמת המדויקת שלו, קבוצה כמו לציו באמת מתאימה לו בול, הוא מוכיח שם טוב מאוד מה הוא שווה ומה הוא יודע, הוא שחקן מאוד כישרוני ויודע להציג את היכולת שלו בצורה מאוד מאוד טובה, וכל משחק הוא משפיע על לציו, הוא מאוד מחזיק אותה ומשפר אותה מהבחינות שלו, וכן, שחקן מאוד מאוד טוב, אבל לדעתי הוא לא מתאים לרמות של הטופ של הטופ. לציו זו קבוצה שהיא ממש מתאימה לו, לדעתי. הוא צריך להישאר שם.
כן.
דווקא אני חושב אחרת, אני חושב שהוא באמת יכול, אולי לא עליית רמה עכשיו, לבוא לקבוצות כמו ברסה וריאל, אבל הוא כן יכול להגיע לקבוצה כמו טיפה יותר גדולה, כמו נאפולי, ולהחליף שחקנים כמו מרטנס, שהוא לא הכי צעיר בעולם בעמדה שם. והוא כן יכול להצליח. קבוצה יותר גדולה באיטליה, תתאים לו, לפי דעתי, הוא מתאים לשם. אני חושב שהוא יכול לעשות קפיצת קריירה, כי הוא באמת שחקן מרשים.
כן, יש לו, הוא גם בן 26, יש לו עוד,
כן, יש לו
עוד זמן לקפיצת מדרגה הזאת. זה, אמנם השחקנים הצעירים של היום, אתה כבר רואה אותם בגיל 17-18, עולים לשיא של היום, אבל אל תשכחו ששחקנים. גיל 24, 25, 7, 8 אפילו, מגיעים לשיא שלהם באמת ונותנים את התפוקה הטובה, וקוריאה, אני מאמין שיש לו גם על להציע, ואולי הוא לא יזוז מלציו, כי גם לציו מתאימה לו מבחינת המערך, שהוא משחק לצד אימובילה, אבל יש לו, הוא יכול לתת את הקפיצת מדרגה אם הוא ימשיך ככה.
שמע, אני גם לא חושב שקבוצות כמו נאפולי וכאלה הם עליית מדרגה, כי לציו בעצמה היא כבר קבוצת טוב, בליגה האיטלקית יש קבוצות אחרות כמו נגיד רומא, אינטר, נאפולי, קבוצות כאלה שהן נגיד חלק באירופית וחלק לא באלופות כמו לציו, שהן זה כאילו הבמה הכי גדולה שיש, ולציו בינתיים שם עד לגומלין אם הם לא יעשו איזה קסם או איזה נס, אבל לדעתי לציו באמת קבוצת טופ כרגע באיטליה ואני לא חושב שיש לו לאן לעבור שם, ובינתיים הוא כן צריך להישאר לפחות לשנים הקרובות.
כן, טוב, אז אם אנחנו כבר באיטליה, אז עוד משחק שהיה בין אטלנטה האיטלקית לבין ריאל מדריד, משחק שבאמת עד הדקות האחרונות לא ידענו לאן הוא הולך, ובסוף, דקה 86, מנדי מצליח ככה לתת בעיטה מאוד יפה ולהכניע את השוער של אטלנטה, בעיטה באמת יפה, זה ניצחון קטן ועוד כלום לא גמור שם, למרות שאחד השחקנים של אטלנטה קיבל אדום, אבל עוד פעם זה ממש לא גמור וקשה לראות את ריאל מצליחה לשמור על הניצחון הזה, כי לא יודע, באמת הרבה שחקנים שם פצועים, ולא פצועים, אבל הסגל שם מאוד קצר, ולא יודע, איסקו וכל אלה, זה לא ריאל. בוא נגיד את זה ככה.
זה שאיסקו דווקא פתח חלוץ מדומה, זה דווקא, אני אישית מאוד אהבתי את זה, אבל למרות שהם באים עם סגל קצר וזה עדיין איכשהו, ואני לא מאמין שאני כבר אומר את זה כל כך הרבה פעמים, איכשהו ריאל יודעת עם זידן לבוא במאני טיים, ונצח 1-0 בחוץ, עם סגל כל כך קצר מול אטלנטה שנמצאת בתקופת באמת טובה, ואין לי מה להגיד כבר.
דווקא אני חושב שבניגוד לכל הניצחונות של השנה של ריאל, על ברצלונה בקלאסיקו ועל אתלטיקו, הניצחון הכי גדול של ריאל מדריד השנה, ריאל מדריד הגיעו בסגל מאוד מאוד חסר, ברמות מטורפות, ברמה שמתוך השלושה מחליפים שעלו מהספסל שניים הם שחקני אקדמיה שלא לא מה זכו להזדמנות בלליגה ולא מנוסים, והצליחו עדיין להסתדר עם הכלים שיש להם, מהרגע שרמוס לא משחק, ורן ונאצ'ו בהגנה, מצליחים כבר ארבעה משחקים ברצף לא לספוג גול, הקבוצה נראית טוב, ודווקא התקופת משבר הזאת עם הנקודות שאיבדו ופתאום הפצועים שהגיעו, דווקא דחק את זידן לקצה וגרם לו לנסות כל מיני דברים שהוא לא, שהוא התעקש לא לנסות, כמו למשל העניין עם איסקו, שאני בטוח שאם בנזמה היה משחק איסקו, היה עולה מהספסל, והיה דווקא זה טוב שפתאום הוא רואה עוד איזשהם וריאציות, עוד איזשהם שחקנים, כמו הריבה שפתאום קיבל את העליית מדרגה שלו והפך לו שחקן עוד יותר סגל שראשון. וטוני קרוס שלגמרי, טוני קרוס מה5-6 משחקים האחרונים פשוט מככב, הוא הכי טוב על המגרש בכל משחק שהוא משחק. כל משחק או גול או בישול או גם וגם. ואם הוא ימשיך ככה לפי דעתי, כל התארים וכל ההצלחות שיגיעו, אם הם יגיעו השנה, זה יהיה רק בגללו. פשוט צריך לעשות דברים מטורפים השנה.
אני מסכים עם מה שאמרתם פה, שהמשחק הזה מאוד מאוד לא גמור. באמת, אטלנטה דווקא הצליחו להחזיק כמעט כל המשחק עם כרטיס אדום, הצליחו להחזיק את ריאל, בדקות האחרונות כבר לא הצליחו, ואני לא יודע אם זה גול שהוא במזל, כי מנדי בא עם הרגל החלשה והפקיע בביתה מרחוק, אבל באמת ראו שריאל יותר שלטו במשחק הזה ויותר לחצו. אולי זה היה גם בגלל הכרטיס המוקדם שאטלנטה קיבלו, או שזה היה בחינה טקטית של זידן, שידע לנצל נכון את המצב שלו בסגל, עם כל החוסרים, ולמרות כל הפציעות שעוברות, ובאמת הצליח להביא את זה. אבל באמת המשחק לא גמור, אטלנטה קבוצה לא פארת בכלל, היא קבוצה שיודעת להניש ו... לבוא ככה, להיות מסמר שתקוע בקבוצות הגדולות, להניש אותם, והם יכולים מאוד להציק לריאל בגומלין, ואולי אפילו לעבור אותם, ונשאר לחכות ולראות מה יהיה.
מה
אתם
אומרים על
השער
הזה של מנדי, הרגל החלשה שלו, זה מאוד הפתיע אותי הגול הזה.
כן, זה גול מפתיע, אבל גול מאוד יפה, הוא מתוציא בעיטה מאוד מדויקת, לא כל כך חזקה, אבל עם עוצמה ודיוק ש...
מצד שני אבל... כן, אבל מצד שני, אם אתה מסתכל על ה... ככה קצת סטטיסטיקות, אתה רואה שריאל עם 19 בעיטות, רק 4 מהם המסגרת, ורק גול 1 מתוך 19 בעיטות, ולעומתה, אטלנטה עם 2 בעיטות סך הכל, 2 בעיטות במשחק שלהם, ואף אחד מהם לא למסגרת. זאת אומרת ש... ואנחנו מדברים פה על שתי חלוצים שהם חלוצים ברמה מאוד גבוהה, שזה מוריאל וזפטה, שהם שמים ביחד, אני חושב שיש להם משהו כמו 30 גולים בליגה האיטלקית, וזה קצת מוזר לראות. ההגנה של ריאל היא מאוד חזקה, אפילו שרמוס חסר, אבל צריך לשאול את השאלה, זה מספיק... ההרכב הזה הוא מספיק כדי לזכות בליגה, או בשביל לזכות בליגת אלופות, אז אפילו אם הם יעברו את שלב. כאילו, מה אתם חושבים שיש סיכוי?
אני לא חושב שיש להם סיכוי לליגת אלופות, אני לא חושב, כי יש להם קבוצות שנראות חזקות בהרבה, קבוצות כמו סיטי, כמו ביירן, זה קבוצות שכמעט לאף אחד הם סיכוי מולם בתקופה הזו, במצב הזה שהן מאוד דורסניות. וכן, באמת לריאל יש המון חוסרים בסגל והמון פציעות ופשוט שחקנים שלא יכולים לשחק, ואני זה מאוד פוגע בהם, כי באמת הסגל של הרעל כשהוא סגל מלא הוא סגל מאוד מאוד איכותי, ועכשיו עם כל החוסרים זה יהיה להם קצת בעיה, ולעתים הם לא יזכו בליגת אלופות. בליגה עוד יש להם סיכוי, כי זה אתלטיקו עכשיו מתחילה לאבד נקודות, וברסה וריאל מתחילות לצמצם את הפער קצת, אז עוד לא נגמר הסיפור שלהם שם, אבל בליגת אלופות אני לא חושב שהם יוכלו לקחת אותה, אפילו אם יעברו שלב.
כן, אני גם רציתי להוסיף למה שאמרת, זה שבתכלס, זפאטה נפצע בדקה 30 ויצא, וגם היה כרטיס אדום, שאיכשהו גרם לשינוי מערך, ככה שאני...
גם מיליק.
אנחנו נאשים את זה שהם לא הגיעו לאיזשהו מצבים, הם, ברגע שהכרטיס האדום והפציעה הזאת של זפאטה, הראו במשחק שלהם שהם רצו לסיים עם זה ב-0-0 ולהגיע לברנבאו עם איזשהו צ'אנס, לא לברנבאו, כן. למגרש אימונים, ולהגיע עם איזשהו... עם איזשהו צ'אנס, זה הלך להם עם באמת, זה כאילו, הלך הסיכוי הזה עם באמת גול אדיר של מנדי,
אבל... כן, גם כשזפאטה יוצא מהמגרש, איליצ'יץ' עולה, ואיליצ'יץ' הוא גם חלוץ ברמה די גבוהה, ולתת את השתי בעיטות האלה בלי פעם אחת לפגוע במסגרת, זה טיפה... מראה את החולשה של אטלנטה, חבל לראות, כי שנה שעברה הם דווקא הראו נוכחות מאוד יפה. הם לא יעברו את השלב הזה, זה של ריאל. הכל עוד פתוח כמובן, אבל עם האדום הזה, וסיכוי מאוד קטן, עם הפציעה של זפאטה, שאני לא יודע אם היא רצינית או לא, אבל חבל, כי עם קבוצה...
אני חושב שזה, אם באמת הפציעה של זפאטה לא תהיה רצינית, והוא יהיה מוכן למשחק הבא נגד ריאל, אני חושב שיש להם אפילו סיכוי טוב, אם הם באמת יפתחו טוב ויתנו איזשהו גול. אבל את העניין הזה עם הביתות אני לגמרי מאשים בגלל האדום והפציעה. גם איליצ'יץ' הוא לא אותו איליצ'יץ' מאז הקורונה, עם כל מה שעבר עליו מבחינה הנפשית. זה לא אותו איליצ'יץ' שכובש רביעיות ומה שלא היה שם. אבל אם באמת הם יבואו כשירים ומוכנים אטלנטה למשחק הגומלין, יש להם לגמרי סיכוי טוב לעלות.
אז קודם כל לגבי הגול של מנדי, שזה בכלל כמה זה הפתיע אתכם יותר הפתיע אותי, כי במשחקים של ריאל מדריד מנדי מאוד מאוד מפחד לבעוט ברגל ימין, הוא כל הזמן מנסה למנוע את זה, ודווקא בסוף דקה 86 הוא מחליט לקחת את הביתה דווקא ברגל ימין החלשה שלו, נותן ביתה מאוד מאוד טובה שזה פשוט היה מדהים. לגבי הביתות למסגרת, בתוך הביתות הכלליות, זה תשובה מאוד ברורה, כי לא היה חלוץ, מריאנו... באמת, באמת לא מתאים לריאל מדריד, הוא לא ברמות האלה, והוא גודורו שלם הספסל, הוא עוד לא מספיק טוב, ואיסקו כחלוץ מדומה, הוא עדיין לא חלוץ, אז זה מסביר את העניין של הביתות. ודווקא לגבי הגומלין...
יש לך את ויניסיוס עם כל ה...
ויניסיוס לא שחקן שממש יודע לבעוט, זה דווקא זה פחות החוזקות שלו. החוזקות שלו דווקא יותר בכיוון המסירות והמהירות. וגם לגבי הגומלין, חוזרים שחקנים מאוד מאוד משמעותיים בריאל מדריד, כמו רמוס, ולוורדה, רודריגו ועוד כמה שחקנים שבאמת יכולים לחזק את הסגל. ופשוט בינתיים זה מדהים לראות את ההשתלבות של וסקז ונאצ'ו, שבעצם שניהם הוצבו בעמדות מפתח בריאל מדריד, שכרבחל השנה משחק פחות משחקים בנאצ'ו במגן ימין, ולאורך זמן נאצ'ו איכשהו כן מצליח להשתלב שם, והוא עשה מדי פעם כמה טעויות, אבל לאט לאט כן צובר ביטחון, והוא כן מאוד מאוד טוב במשחקים האחרונים. ונאצ'ו שלפי דעתי זה לגמרי הסיבה שריאל מדריד לא סופגת. איכשהו השילוב שלו ושל ורן השנה באמת אפילו יותר מוצלח משלו ושל רמוס, הם פשוט צריכים למנוע כל התקפה, והם נראים באמת טוב ביחד עם קזמירו. גם אם לא היה את האדום, אני מניח שהם היו מצליחים להסתדר. הגומלין אבל משחק מאוד מאוד קשה, זה יהיה... לפי דעתי אטלנטה יבואו מאוד מאוד חזקים עם המון המון התקפה והמון המון כלים. וריאל מדריד שיחסרו את קזמירו בגלל הצהובים יצטרכו למצוא את הפתרון, כנראה עם ולוורדה, משחק מאוד מאוד קשה.
נכון, אטלנטה אין מה לאבד, הם ילכו...
לגמרי.
אבל השאלה, רמוס יהיה מוכן למשחק הזה, הוא...
כן.
זה באמת... יהיה מאוד קשה, כי רמוס וברן ביחד, אם כשהיה נאצ'ו אז בקושי הסתדרו, אז עם רמוס שם, זה קשה, קשה לדעת. אבל שיהיה להם בהצלחה.
קשה, אבל זה הקטע של כדורגל, זה כל היופי שיכול לקרות כל דבר, ובמשחק הזה הכל יכול לקרות.
גם בניגוד לכל קבוצה, אטלנטה מפקיעים כל משחק בליגה האיטלקית, 3-4 שערים, אז זו קבוצה שיודעת מה זה להפקיע, אז בכלל לא גמור.
השנה מוריאל וזפטה, הם באמת מדהימים ביחד, כל אחד עם איזה 15 גולים, משהו כזה, זה באמת, ועוד מוריאל הוא שחקן שבדרך כלל לא מהספסל, עונה דווקא, והוא דווקא זה ששם את הגולים, הוא אוהב את זה, אבל כן, זה מצ'אפ מעניין. טוב, אז אנחנו נעבור ככה למשחק הבא שהיה, מנצ'סטר סיטי מול גלדבך, שנגמר בתוצאה מאוד מאוד צפויה, ואני לא חושב שהיה מישהו שחשב אחרת, מעטים הלכו לווינר ואימרו על גלדבך, ברנרדו סילבא ששם גול, וחיסוס, שזה חדש לראות, שם גול, הם לא פותחים בה, סיטי לא פתחה בהרכב הרגיל שלה, פפ לא שם את פודן באמצע ממש, וברנרדו סילבא וחיסוס, זה לא הרכב הרגיל. דווקא מעניין לראות שהם הצליחו איתו, אבל סך הכל אני חושב שזה המשחק הזה קשה, כי עדיין גלדבך שהם דווקא הראו בבתים יכולת טובה, כי הם הצליחו מעולה, מחשב איזה טופ 10 ליגה גרמנית, משהו כזה, מקום שביעי לפי דעתי, הם רק איבדו יכולת בזמן הזה ובקורונה וכל מה שהיה, פשוט לא באו מוכנים במשחק הזה.
מה שאמרת לגבי ההרכב, זה במילה אחת זה פפ, אתה לא יכול לדעת איך הוא יעלה בכל שלב, כאילו בכל משחק, אם הוא ישחק עם פודן כנף ימין או כנף שמאל, או אם הוא ישחק עם חיסוס או עם חלוץ מדומה, או עם ווקר או קנסלו ימין וזינצ'נקו, אי אפשר לדעת מה איתו, זה מה הוא יעלה ומה הוא יביא, אבל לא ספק זו תוצאה מאוד צפויה, ואפשר להגיד על המשחק הזה קנסלו, אפשר ככה לתת לו קרדיט, עם באמת שתי בישולים מאוד יפים, שהוא משחק בעמדה הלא טבעית שלו, ובעמדת המגן השמאלי, שהיא כבר הפכה להיות חצי טבעית, ובאמת שפולה, אבל הם גם יעלו לשלב הבא, לא ספק.
מה שאפשר לראות זה כמות האפשרויות הבאמת בלתי מוגבלת של פפ, זה משהו מדהים לראות. כן, נכון.
יש הם ניגעו לכל קבוצה אחרת באירופה, אפילו פריס סן ז'רמן, סיטי יכולים בכל משחק לעלות עם הרכב שונה ולהתאים את עצמם בכל משחק, שאפילו לפעמים השחקני ספסל אפילו יותר טובים מהרכב הפותח. אין ממש מה להגיד, אני חושב שסיטי ביירן זה מה שכולנו מחכים לראות ורוצים לדעת מה יהיה, כי בינתיים שתי הקבוצות האלה נראות גדולות על כל הכדורגל העולמי.
מעניין שכן, זה באמת קבוצות שהן בשלוש שנים האחרונות מוכיחות עליונות ולא זזות משם. באמת, אם זה יקרה, זה יהיה קרב מעניין. באמת סיטי, זה לא היה יכולת רע של גלדבך, זה היה פשוט יכולת אדירה של סיטי, כי באמת גלדבך, כמו שאמרתם, היו מאוד טובים בבתים, והם קבוצה לא רעה בכלל, אבל כשאתה בא מול סיטי, אין לך כל כך מקום להראות את היכולות שלך, כי סיטי פשוט באים ו מפרקים כל מי שבא מולם ומנסה לנצח אותם, ובאמת סיטי הוכיחו פעם נוספת בפעם מי יודע כמה העונה שהם פשוט אפשר להגיד בלתי מנוצחים בינתיים, והם פשוט קבוצה עוצמתית ואדירה מאוד, והם לדעתי בטופ של הכדורגל העולמי בזמן הזה, וכן לדעתי הם יעלו ולדעתי גם ימשיכו עוד די רחוק בליגת האלופות, ונחכה ונראה מה יהיה איתם, כי באמת זאת תהיה עונה מאוד מעניינת מבחינת סיטי, גם בליגה וגם בליגת האלופות, יהיה הרבה למה לצפות מהם.
שמע, מה שיפה לראות על סיטי, שלא רק כמות שחקנים שהיא מאוד גדולה ורחבה, וכל שחקן שם באמת הוא כישרון, אפשר לראות שגם כל שחקן הוא באמת יכול לשחק בכמה עמדות. זאת אומרת, הכמות היא של האפשרויות שאתה יכול לפתוח איתה היא בלתי מוגבלת. אם אנחנו מדברים על סטרלינג שיכול לשחק בשתי צדדים, אנחנו מדברים על פודן שאיפה הוא לא יכול לשחק בהתקפה, ועל ברנרדו סילבה, שגם
יש לך ברנרדו, יש לך מחר.
ברנרדו שחק השנה לפי דעתי בכל התפקידים שאפשר לשחק, שחק בקישור, בכל עמדה, בהתקפה, בכל עמדה, משהו אדיר.
קנסלו יכול לשחק גם ככנף וגם כמגן בשתי הצדדים, אנחנו רואים את זה, ואפילו בבלמים לא חסר, יש לך כמה אפשרויות, גם את לפורטה, גם את דיאז, גם את סטונס, יש לך את פרננדיניו, ואפילו עם כל ההרכב החזק הזה שהם עלו בו מול גלדבך, עדיין אתה רואה על הספסל שחקנים כמו אגוארו, כמו דה ברוינה, פרן טורס, מחרז, פשוט בלתי נגמר.
כמו שאמרת בדיוק, זה אפשרויות בלתי מוגבלות, כל שחקן בהרכב פשוט מתעלה על השחקן השני, בכל הסגל, גם הספסל, גם ההרכב, זה פשוט מדהים לראות את הקבוצה הזאת, את כל כל האיכויות שיש לה בכל עמדה במגרש, זה באמת פשוט מדהים, אין מה להגיד, פשוט מדהים.
אני חושב שבלי ליגת אלופות זה תהיה אכזבה לסיטי, אבל העונה, מה אתם אומרים על זה?
יכול להיות, אבל תשמע, זה...
זה ממש תלוי הגרלה, תלוי על מי הם יפלו ואיך הם יפלו, כי במידה ויהיה באמת משחק, כמו שאני אמרתי, של סיטי ביירן מינכן, אני חושב שכל אחד מהצדדים לא יכול לצאת מאוכזב, כי זה באמת מפגש ענקיות, אבל... הם חייבים לכוון על כל התארים האפשריים, כי כרגע זאת נראית הקבוצה הכי חזקה בעולם.
כן, זה באמת נראה כמו השנה של פפ. זה פה הוא צריך לתת את המכה, ולא, אלו שנים שהוא ניסה לקחת ליגת אלופות ואת הליגה, או שהוא נפל חזק מאוד בליגת אלופות, והיו לו שנים שהוא לקח את הליגה, את הפרמייר ליג, שהיא גם היא לא קלה, וזה היה יפה. אבל השנה נראה ש... וגם הקורונה שעזרה קצת, כי אתם רואים קבוצות ופציעות ו... לא יודע, הרבה קבוצות קרסו,
זה
נכון.
זה הפיל המון קבוצות.
בדיוק, וסיטי לא זזה מילימטר, ונראית בכושר מעולה. אני חושב שפפ מסתכל על הדאבל הזה, והוא הולך עליו בכל הכוח, באמת.
קבוצה
כזאת, אין סיבה שלו. זה גם מה שמצופה ממנו, ללא ספק, עם סגל כזה. נכון, קבוצה כזאת. אם הוא לא יזכה בלפחות אחד מהתארים, זה טיפה מאכזב.
סבא עצומה.
נכון, לא טיפה, מאוד מאכזב. כמו שליאור אמר, אני לא חושב שאם הוא יזכה כן בליגה ולא בליגת האלופות, זה... חצי אכזבה, כי בכל זאת ליגת אלופות זה מפעל ענק, ועם כל הכבוד לסיטי קשה מאוד לזכות בו, אפילו לא משנה איזה קבוצה יש לך, וגם אם הוא יזכה רק בליגת אלופות ולא יזכה בפרמייר ליג, זה עדיין תהיה חצי אכזבה, כי גם הפרמייר ליג מאוד קשה השנה, אבל אם הוא לא יזכה באף אחד מהם, זה באמת תהיה אכזבה עצומה, כי השנה יש ציפיות מאוד מאוד גבוהות מסיטי בכל מובן, ו... ואין מה להגיד, פשוט תהיה אכזבה ענקית אם הוא לא יזכה בשום תואר העונה, ופשוט זה יהיה מבוזבז מבחינתו לגמרי.
כן, אז זאת הייתה ליגת האלופות השבוע שהיה, ועכשיו אנחנו נעבור ככה לליגה השנייה הטובה באירופה, שזאת היא הליגה האירופית. גם שם היו המון מאצ'אפים מעניינים, אבל... אנחנו נתרכז רק בכמה, בהכי מעניינים, ואני חושב שנתחיל פה בקטן עם שחטר מול מקבי, שוב פה מקבי מפסידים, בסיכום 3-0, במשחק הזה 1-0, שזה משחק שהיה בבית של שחטר.
בקייב?
כן. זהו, מה אפשר להגיד על מקבי?
דווקא הפעם היו יותר טובים.
כן, הם היו יותר טובים, אבל זה היה ידוע מראש כבר, זה היה המאצ'אפ הזה בין שחטר למכבי. הם נתנו שם משחק יפה, גם עד תור פרץ, אם אני לא טועה, נתן גול והוא נפסל, וזה היה כזה חצי קלאץ', הוא גם נתן משחק מעולה דור פרץ. אבל זה משחק ידוע מראש, ומכבי עשו את שלהם והביאו לנו את הכבוד שם באירופה, ובאמת בלי לקבל איזושהי תבוסה לקבוצה, באמת ברמה הזאת, וזהו, באמת שפו למכבי, אבל זה לא הלבל.
לגמרי, זה בכלים שלהם הסתדרו כמו שצריך עם מה שיש. במיוחד, אני חושב ששחטר, שאני צריכה פעמיים את ריאל מדריד, אז בגלל אביב ככה יצליחו לסכן אותה, זה לגמרי הישג. אבל שוב פעם, זה הבדלים מאוד מאוד עצומים, וזה שהם הצליחו להחזיק ולא להתפרק, זה כבר הישג משל עצמו. העובדה שהם בכלל הגיעו לשלב הזה, מוריד בפניהם את הכובע.
נכון, אני לא חושב שיש פה כל כך משהו לזלזל במכבי, כי בכל זאת קבוצה כמו שחטר שהגיע מליגת האלופות, באמת זה, אני לא חושב שמישהו הימר פה על מכבי מראש, אבל כמו שאמרתם, אתם כבר אמרתם הכל, כל הכבוד להם שהם לא התפרקו, אבל זה היה צפוי לבחינת שחטר, וכן, קרה מה שהיה צריך כנראה לקרות, ונראה שנה הבאה מה יהיה עם הישראליות באירופה, יהיה מעניין.
לא, באמת הם צריכים לכוון ככה שנה הבאה למפעל החדש הזה שהולך להיות. שם נראה לי שבאמת יש סיכוי, כי כן אתה רואה את מכבי שהצליחה לעלות מהבתים, והיה לה בית לא קל. אז כן יש איזושהי רמה. אולי שחטר עוד לא, אבל קבוצות באירופה שהן טיפה פחות, כן יכולים לנצח וכן יכולים ככה לעבור אותם. שחטר פשוט קבוצה, כן, ברמה אירופית, הם כל שנה משחקים בליגת אלופות, הם יודעים איך זה לשחק מול הגדולות, ומכבי בשבילם זה לא רמה, מה שנקרא. כן, אז עוד משחקים מעניינים שהיו, היה לנו את ארסנל בנפיקה, באמת דרמה מאוד מאוד גדולה. אז באמת אנחנו רואים את הבומנג עם שתי גולים, אבל שום דבר שם לא היה סגור, היה 3-3, בנפיקה הייתה אמורה לעלות, בסיכום 3-3, במשחק הזה 2-2, ואז דקה 87 ממש, הבומנג נותן גול ככה, ומצליח להעביר אותם שלב, מראה, עוד פעם אנחנו רואים את החולשה הגדולה של ארסן, לחטוף שתי גולים ככה, זה לא כל כך, זה מראה מאוד על חולשה, אין לי באמת איך להסביר את זה.
נכון.
לא מצליחים להתמודד, לא מצליחים לשמור רשת נקייה. מיוחד סבאיוס, שאני מאוד מאוד מחזיק מהשחקן הזה, אני ציפיתי ממנו לגדולות, באמת לא מצליח לשכנע את הקהל בארסנל ואת ההנהלה שהוא אולי ברמות האלה, שני הגולים במשחק הזה היו חד משמעית באשמתו. איפה השנה פשוט נשענים על אובמיאנג, כי שאר שחקני הסגל באמת נחלשים. חוץ מסאקה, שלפי דעתי הוא פשוט יהלום, הוא השנה מככב בכל משחק, גם כמגן, גם ככנף, בצד אחד, גם בצד שני. זה העתיד של ארסנל הילד הזה.
האמת שכן, סאקה הוא באמת כישרון מאוד גדול, אבל אני חושב שהמשחק הזה, עם כמה שארסנל באמת הצליחו בסוף לנצח ולעלות, זה רק מעט כמה קבוצה באמת חדשה, כי כשהם נשענים השחקן אחד רק על הבומיינג, שהוא בעצם זה שהעלה אותם על הגב שלו לגמרי, הוא לבד העלה אותם, ובאמת אין מה להגיד, פשוט ממש ממש מאכזב, למרות שהם עלו, זה מאוד מאוד מאכזב לראות את ארסנל ככה, אני גם לא חושב שיש להם סיכוי בהמשך של הליגה האירופית, אם הם ממשיכים בפורום הזה, ו... פשוט
מאכזב, אין
מה להגיד,
מאכזב לגמרי. ארסנל השנה, בשתי מילים אפשר להגיד להם שהם פשוט חוסר יציבות, אין סתם יציבות, נשענים יותר מדי על אובמיאנג, גם מעבר של תומה פרטי בקיץ ל-50 מיליון, שנחשבת כרגע, אפשר להגיד די פלופ, לא משחק, נפצע, שהוא משחק טוב, אבל זה לא קורה כל כך הרבה. התקוות היחידות שיש לארסנל השנה באמת לקחת זה סאקה, סמיטרו, כל הילדים האלה שכן מביאים לך את היכולת הזאת ואת משהו שפותח את טיפת העיניים, זה מה שארסנל שלה לקחת השנה. אני לא רואה לה יותר מדי עתיד רחוק בליגה האירופית, אני חושב שהיא תגיע לשלבים הגבוהים, אבל זה לא קבוצה של שחייה במפעל הזה, וזהו, זה מה שאפשר להגיד על ארסנל, וזה חבל שזה באמת ככה.
אני מזכיר שהייתה הגרלה, ותכף נדבר על זה. הייתה כבר הגרלה לליגה האירופית לשלב הבא.
יצאו נגד אולימפיאקוס.
מול אולימפיאקוס, שיש להם זיכרון. כן. יש להם את הזיכרונות מאוד לא... כן, בדיוק. אז יהיה להם מאוד קשה, ואני לא חושב, אפילו אם יצליחו לעבור את אולימפיאקוס, שתכף נדבר על המשחק, גם אם יצליחו להעביר את אולימפיאקוס, ששיחקו מאוד חזק במשחק האחרון, לא יצליחו לעבור עוד שלב ועוד שלב, אז בסופו של דבר אנחנו רואים את החוסר ביכולת שם. ההגנה שם עוד לא יציבה, והיחיד שככה מחזיק אותם על הקרשים הזה, ככה... אבומיאנג שכן יש לו, הוא כן שחקן ברמה מאוד גבוהה.
ואתה ראית שכשאבומיאנג לא ידעו בתחילת שנה, ארסנל לא הייתה טובה. היה להם
מעניין.
תחילת שנה מאוד חלשה.
נכון, נכון.
גם יחד עם אבומיאנג שהיה מאוד חלש.
כן, הוא היה קצת כזה...
הוא היה צירוף יש... מקרים.
כן, הוא נרדם שם איפשהו. תחילת עונה הוא לא... עכשיו הוא מתעורר, מתחיל לשים גולים. מחזיק אותם ככה, יהיה מעניין לראות.
הוא כבר שנתיים ברצף מחזיק אותם, תחילת שנה הוא כנראה טייף, ועכשיו הוא מתחיל לחזור, אבל עוד פעם, אין לו שם כל כך למי לשחק, הוא מחזיק אותם לבד לגמרי, ואני גם, אני כבר אתן אימור אישי שלי, אני חושב שהם גם את אולימפיאקוס הם לא יעברו, אבל זה כבר נראה.
אני חושב שגם אם הם יעברו, בסוף דבר אם הם יפגשו עם קבוצות כמו אייקס, רומא, מילאן, יונייטד, מהקבוצות האלה, אין לי מושג איך הם יסתדרו איתם ואיך הם יצליחו לעבור אותם, אז תקוות, אין לי ממש לתת פה לידי ארסנל.
כן, אז באמת, אם כבר אנחנו מדברים על המאצ'אפ שיהיה בין אולימפיאקוס לארסנל, אז ניתן קצת מבט על המשחק שהיה בין PSV לאולימפיאקוס. בשתי מילים, ערן זהבי, אין דבר אחר להסביר את זה. למרות שאולימפיאקוס עולה ב-5-4 בסיכום, היה דרמה ענקית שם, וזהבי מצליח להשאיר אותם ככה, ממש דקה 88, הם מקבלים גול עזוי באמת, מריבאונד משהו, ומצליחים ככה לעלות את אולימפיאקוס שלב, ואני באמת חבל לי על זהבי, שהוא השקיע את כל המאמצים שלו, וכל הארבע גולים בסיכום של PSV, הם אך ורק של זהבי, ויש לו 5 גולים ב-5 משחקים, וזה מראה עד כמה הוא שחקן ענק, וזה באמת גאווה ישראלית. והגולים שהוא נתן, הם לא סתם גולים, באמת, כל גול שהוא נתן,
נכון, גול נכון, ב... גולים איכותיים, הוא נתן גולים שבאמת מראים את היכולת שלו.
בעיטה חופשית היא באמת ברמה של מסי, לא פחות. אם אפשר ככה להשוות.
תשמע, אני חושב אפשר להגיד שכולנו... חצי יועדי PSV וחצי יועדי שחטר עם כל הישראלים שיש לנו, גם דאבור ווייסמן. כולנו ככה רוצים שהישראלים יגיעו רחוק בשביל הגאווה, וזה היה די עצוב שאיינדובן לא הצליחו ככה לעלות שלב. באמת שהגול שהם ספגו היה גול מאוד עצוב, אפשר להגיד, בדקות האחרונות. גול לא ממש, לא הגיע להם לספוג אותו, הגיע להם לדעתי לעלות, ורק על זהבי... כולנו, אני מניח, חצינו שהם יעלו בשביל שזהבי יגיע רחוק, כי באמת הגיע לו, הוא באמת נתן את כל כולו בשלב הזה של האירופית, רצה מאוד לעלות, לא הצליחו בסוף, זה היה מאוד מאוד מאכזב, אבל הוא באמת שוב הראה כמה הוא שחקן גדול, הוא באמת מחזיק על עצמו קבוצה, והוא זה שהכניס שם את כל הגולים, או את רוב הגולים, ובישל גם, וכן, באמת שחקן ענק, אין מה להגיד.
כן, אז אם אנחנו קצת נותנים עוד מבט על הישראלים, אנחנו יכולים לראות את דבור, שלא לא מצליח ככה להביא את אופן האלה לשלב הבא. אם הוא בכלל פתח?
לא. פתח.
הוא פתח?
הם מפסידים
נכון.
מולדה?
כן, מולדה.
קבוצה לא מוכרת, קבוצה לא מזמין למוכרת. בטח זה רק...
אופניים לא רמה כל כך, אפשר לראות את זה. במשחק קודם גם היה 3-3 די דרמה ענקית שדאבור די השאיר אותם בחיים, פה הם פשוט לא הצליחו.
גם הגיע לסים מאוד מאוד חשוב ויפה במשחק הזה, שבעצם עוד 6 שערים, משהו פחות או יותר, אפשר להיות הכובש הגדול יותר בכל הזמנים בליגה האירופית, שזה...
גאווה
עצומה,
הוא לא הופך, הוא
משתווה. משתווה, ואם הוא יעשה את זה, זה באמת יהיה הישג אדיר לכדורגל הישראלי ולא אישית. אני באמת מאחל לו שהוא יצליח לשבור את השיא הזה.
יש לו מספיק עונות לתת לאופנהיים כדי לשבור את השיא הזה?
אולי קבוצות אחרות, פשוט שישאר במפעל הזה ויראה את היכולות שלו.
אם זה יקרה, זה באמת יהיה גאווה גדולה. איכשהו הוא תמיד הולך לו שם באירופית לדאבור, איך זה תמיד קורה, תמיד הולך לו. ואני באמת מקווה שהוא יצליח להשיג את השיא הבאמת גדול הזה, לעבור את פלקאו, להיות הכובש הכי גדול בכל הזמנים.
כן, אז עוד קצת ישראלים, אנחנו רואים פה את ליאור רפאלוב, ששוב פעם, מצליח לשים גול ובישול מתוך שתי גולים שאנטוורפ שמה. בסיכום אנחנו רואים תוצאה שאתם אולי תחשבו שזה פוטבול או איזה ספורט אחר, אבל כן, אנחנו רואים בסיכום 9-5 עם משחק 5-2 שנגמר. רפאלוב לא מצליח לעלות אותם שלב, חבל. חבל לי עליו, ובאמת הוא השקיע שם הרבה, והוא די השאיר אותם שם בחיים.
תשמע, מה שיש להגיד על כל המשחקים האחרונים, זה פשוט שבשנה האחרונה אנחנו רואים את כל הצמיחה של הישראלים, באמת יש המון המון ישראלים שמפציצים באירופה, יש לך את זהבי, את אלידה סגם, את רפאלו, את מנור, יש לך מלא ישראלים, וזה מראה שלדעתי הישראלים עשו קפיצת מדרגה באירופה, באמת מראים הרבה יותר מהיכולות שלהם, וכן, באמת מראה שיש לנו, יש לנו איכויות במדינה שלנו, אנחנו כן על המפה, ובאמת יפה לראות את הישראלים ככה מככבים, אפילו שהם לא עלו שלב, אבל עדיין גם דאבור במשחק קודם, גם רפאלו בסיכום שני המשחקים, וגם זהבי בשני המשחקים הפציצו, ובאמת יפה לראות, גאווה גדולה.
מילים טובות לישראלים שבאמת נתנו משחקים טובים באירופה ונשארנו ישראלי אחד כמו מנור. גם מילה טובה לריינג'רס שקבוצה של סטיבן גרארד.
מאוד מאוד כיף לראות אותם, מאוד מאוד כיף.
קבוצה מדהימה, באמת כיף לראות אותם. וזה אנחנו רק מקווים
מקווה שגם עוד קבוצות יאמצו את הפרויקט הזה של אטלנטה ושל ריינג'רס, של הכדורגל ההתקפי, השמח של המון שערים. אני חושב שכיף לראות משחקים כאלה, והלוואי שיהיו עוד קבוצות שהיו רוצות לסכן למשחקים, ממש.
אני רק מקווה גם שעוד שחקנים ישראלים יצאו לאירופה, כי זה המקום. כל שחקן ישראלי שיש לו את האופציה, לפי דעתי, צריך לצאת לאירופה, ללא ספק.
נכון, רק שם הם יכולים באמת להתפתח, אנחנו יכולים לראות את זה מוכח. בישראל מאוד קשה להתקדם באקדמיות. אם אנחנו ככה נעבור על עוד משחקים שהיו, אנחנו יכולים לראות את טוטנהאם עם 4-0 שדורסת את וולפסבורג עם גול של בייל שחוזר טיפה לחיים. אנחנו יכולים לראות את נאפולי שבסופו של דבר מצליחה לנצח את גרנדה ולעבור שלב. לסטר שלא מצליחה לעבור שלב, 2-0 של סלאביה פראג על לסטר, זה באמת וואו.
לדעתי זה היה הכי מפתיע במחזור הזה בכלל.
נכון, לדעתי, אם אני זוכר נכון, אני די בטוח שכולנו אמרנו...
אמרנו על לסטר.
כן, אמרנו שלסטר תהפוך, וסלאביה פראג הפתיעו את כולנו, ווואלה, כל הכבוד להם, שאפו שהם צריכים לנצח קבוצה כזאת כמו לסטר, ולסטר העונה בעונה די טובה, מאוד טובה אפילו, ווואלה, כל הכבוד לסלאביה פראג, אולי יש להם אפילו... סיכוי להמשיך, אתם חושבים? בהמשך של
המפעל? גם בשנים הקודמות הגיעו לרבע גמר ולשלבים קצת יותר מאוחרים, ויש להם כישרון אחד שלי ממש תפס את העין, קוראים לו עבדאללה סימה, שהוא בעצם שחקן שיכול לעשות מבעלי עמדות. אני צופה לו עתיד ממש גדול, זה שחקן שבינתיים נראה כישרון אדיר, אבל שוב פעם, אני לא חושב שיכולים להגיע לגמר, לסקוט. יכולים ללוות אותנו לעוד כמה משחקים, כי נראה לי המשחק שלהם ושל ריינג'רס יהיה משחק מאוד מעניין. זה יהיה שילוב מעניין עם הרבה שערים, הרבה משחק מאוד מאוד כיפי. לשלבים היותר מאוחרים אני לא מאמין.
כן, זה באמת היה הפתעה. עוד משחקים מעניינים שהיו, היה לנו מילאן מול הכוכב האדום, שנגמר ב-1-1 עם כרטיס אדום, בסופו של דבר מילאן כן מצליחה לעלות. עושה תיקו פעמיים מול קבוצה כמו הכוכב האדום, זה קצת קצת חששות, כי הם בכל זאת
קבוצה שם. זו קבוצה מאוד מאוד לא נוחה. זו קבוצה מאוד מאוד לא נוחה.
כן, נכון.
כך שעברו אותה וזה הכול.
תמיד עושים קצרות הכוכב האדום.
נכון. עוד משחקים שהיו, היה לנו גם את יאנג בויז שעוברים את לברקוזן, ועוד משחק די מעניין שהיה, חסר גולים אבל, יונייטד ראה סוסיידד אחרי באמת הניצחון האדיר של יונייטד על סוסיידד עם 4-0, פה הם באים ככה בשקט, עושים את המשחק ב-0-0, עולים שלב. דווקא הם פתחו עם הרכב די התקפי ודי חזק, אני לא... אולי סוסיידד ככה ניסו לאמץ.
נתנו בעיקר לצעירים, אני חושב, שזה מה שגרם לתוצאה הזאת. שוב, לא מפתיע שזה...
כן, בסופו של דבר, יונייטד עלו, ואני חושב שהם הולכים. יש כבר הגרלה, אנחנו הולכים לראות משחקים כמו יונייטד מילאן, משחק מאוד מעניין.
זה משחק מאוד...
זה שתי קבוצות שאנחנו סימנו בפרק הקודם כמעמדות לשחייה, שזה...
נכון.
ארבע שמינית הם נפגשות, שזה מעניין מאוד.
זהו, אני חושב ש...
ששווה צפייה ללא ספק.
אני חושב שמי ש... מי שפה תיקח את המשחק הזה, אולי גם תיקח את, ה... את האירופית, כי באמת הם שתי הקבוצות הכי מובילות פה. חוץ מזה, אנחנו רואים קבוצות כמו טוטנהאם שיכולות לזכות, אבל... ומשחק עוד משחק מאוד מעניין שהיה, היה לנו באמת אחד המחזורים המעניינים, היה לנו אייאקס ליל שנגמור ב-2-1 לאייאקס, סך הכל, ליל קצת הפתיע אותי, כי הם בכל זאת נראים טוב בליגה הצרפתית, ואני לא יודע למה מול אייאקס שיחקו ככה ליפול, חבל לראות אותם, כי באמת יש להם עונה טובה, אבל אולי עכשיו הם יוכלו ככה לרכז מאמצים בליגה הצרפתית וככה לקחת את הליגה. חוץ מזה, אייקס לא יש לו סיכוי לקחת אירופית, אבל עוד פעם יהיה להם...
לא, אני לא חושב, יש קבוצות חזקות הרבה יותר ממנה במפעל השנה.
כן, גם אם היה להם עוד את אלר ורוננה, עוד אי אפשר לדבר,
אולי,
כי
כן,
תמיד אבל... אייקס זה כזה, זה כיף, זה ריגוש, אבל אני לא חושב ש...
זהו, עם שוער שני ו...
יותר טובות.
כן. שזה לגמרי, תלוי הגרלות. אני חושב שבהגרלות טובות גם הם יכולים להגיע לגמר ולזכות.
נכון, באמת הולך להיות לנו, אבל באמת שוט מאוד גדול בין יונייטד למילאן, ויהיה מעניין לראות מי שתזכה שם, זה באמת... מי שתעבור
שלה. עובדת הכי גדולה לזכות, בתואר עצמו.
יונייטד, כן. זהו, כאן בעצם נגמר הליגה האירופית. מה נשאר לנו בנושאים? יש לנו עוד אימורים, נכון?
תכנס גם היה לנו עוד משחקים שהם לא קשורים
לליגה האירופית. נכון. היה לנו, כן. היה לנו אברטון ליברפול.
כן. אחרי זה היה לנו שבוע, חוץ מהליגת האלופות בליגה האירופית, די חלש בגזרת המסגרת הליגות, ובאמת זה עוד המשחק היחידי שצריכנו לשלוף ולנסות לדבר עליו, שזה בעצם 2-0 של אברטון לליברפול בבית.
נכון, ניצחון גדול של אברטון בדרבי הזה. קצת מראה את הדעיכה של ליברפול, ככה ממשיכים להפסיד, עוד הפסד, עוד הפסד. זה 4 הפסדים רצופים, זה כבר התחיל להראות מביך מצידם, שהם כזאת קבוצה גדולה, אבל לכל קבוצה יש את הזמנים האלה, והם צריכים לצאת מזה. מצד שני, אברטון, באמת, לא מפסיקים להפתיע. אנחנו דיברנו עליהם גם בפרק הקודם, או לפני שני פרקים, אני חושב, ואנחנו באמת דיברנו על צ'רליסון, ועל כמה שהם קבוצה טובה, והם ממשיכים להראות את זה, הם באמת מעניינים נורא השנה.
כן, אני חושב שעל המיצ'אפ הזה צריך לדבר על שני דברים. בתכלס, יש לנו על קרלו אנצ'לוטי, שפשוט עם משחק טקטי מעולה, מעלה את אברטון שמנצחת מאז 1999, פעם ראשונה את ליברפול באנפילד, השם השני זה באמת ג'ורדן אנדרסון, שנפצע בתחילת המשחק, וזה כבר הקשר האחורי שמשחק בעמדת הבלם השני שנפצע, נותן בעצם לקלופ רק אפשרויות כמו קבק, דייביס ופיליפס לשחק בעמדות הבלם, ובאמת זה, אני מציע כאילו, זה רק ייתן לקלופ, קלופ צריך לנסות לשנות את הגישה, כי ככה אי אפשר להמשיך.
תשמע, לא יודע אם יש לו כל כך ברירה, העונה זה עונת עונת הסיוטים של קלופ, ובאמת כלום לא הולך לו, והכל משתבש פתאום, ולדעתי זה ממש עצוב בשבילו. באמת, אין לו, אני לא יודע אם יש לו כל כך מה לעשות, יש לו, אין לו הרבה מה לשנות או משהו בהרכב, או לנסות משהו אחר טקטית, כי באמת יהיה לו מאוד מאוד קשה, עם הסגל החסר מאוד הזה של ליברפול, לדעתי זאת גם הסיבה העיקרית לדעיכה שלהם בזמן האחרון, ובאמת, אני לא חושב שאפשר להשאיר פה את קלופ, כי
לא, בכלל.
אין לו פה הרבה ברירות. כולם יודעים כמה שקלופ הוא מאמן מצוין, ועם הכלים שנשארו לו, אין לו כל כך הרבה מה לעשות כשהליגה בתקופה כל כך חזקה, שכל קבוצה באה ויכולה להפציץ. אז הפעם זו הייתה אברטון, ואברטון עשתה את העבודה שלה במשחק מעולה, וכל הכבוד להם, אין מה להגיד.
הכל נגד ליברפול פשוט השנה, גם מבחינת החיים האישיים שלהם, אתם רואים, שאני לא רוצה לדבר חס וחלילה, אבל גם אמא של קלופ, זכרונה לברכה, וגם אבא של אליסון, זכרונה לברכה, איכשהו הכל הולך נגד, אבל אני מאמין שאולי ליברפול תצליח לקחת את הכרטיס לליגת האלופות השנה, וזה באמת הטארגט הכי גדול. ושנה הבאה
עם החזק. אז זהו, הדבר העיקרי שחשבתי שראיתי את המשחק הזה, זה ש יש סיכוי די סביר שליברפול בסוף דבר לא יצליחו להגיע לטופ 4, ואם הם לא יסקו בליגת האלופות, אז יש גם סיכוי די סביר שהם לא יהיו בכלל בליגת האלופות בשנה הבאה, שהם לא יצליחו להגיע לשם, אז מאוד מאוד מעניין, אני לא יודע בדיוק מה יהיה.
אני חושב שהדבר היחיד שקלופ יכול לעשות כרגע זה להכין את הקרקע לשנה הבאה, כי השנה באמת אני לא חושב שיש לו סיכוי, אני לא חושב שיש לו סיכוי לקחת את הליגה, ובטח שלא להמשיך, כאילו באמת הוא פשוט צריך לתכנן את להכין את הקרקע לשנה הבאה, וזהו, לקוות להשיג כרטיס לליגת האלופות עם מה שנשאר לו בליגה, וכן, זהו, אין עוד מה להגיד.
באמת מקווה בשבילם שהם יצליחו בסוף דבר להגיע לליגת האלופות, כי אם הם לא יצליחו זה יהיה ממש הפתעה גדולה בשבילי, כי אם היית אומר לי בתחילת השנה של ליברפול בשנה הבאה לא ישחקו בליגת האלופות ולא יתמודדו על התואר, אני הייתי אומר לך שמה פתאום, לא יכול להיות כזה דבר, אבל איכשהו זאת המציאות, ובאמת מקווה בשבילם שהם יצליחו להגיע למטרות שלהם, ויצליח להציע עדיין משהו קטן מהעונה הזאת לפחות.
כן, טוב, אז אנחנו באמת יכולים לדבר עוד הרבה שעות על ליברפול ועל מה שהולך איתם, כי באמת מעניין, אבל אנחנו גם צריכים להגיע לפינת האימורים, והולך להיות לנו גם שבוע מאוד מעניין, הולך להיות לנו משחקים, הולך חוזר שוב פעם ליגת האלופות, ואנחנו נראה משחקים כמו יובה פורטו, דורטמונד סביליה, פריז, ברצלונה.
כל הגומלינים.
כן, כל הגומלינים, ליברפול, לייפציג. זהו לבינתיים, זה האימורים שלנו. ועוד משחק מעניין, מאצ'אפ, צ'לסי יונייטד, שגם עליו נאמר. ואני חושב שנתחיל במשחק הכי קליל פה, שזה יובה פורטו. איזה אימור אתם נותנים?
אם אני לא טועה, אבל המשחקים האלה הם לא ישחקו
השבוע. יש עוד הרבה זמן בדיוק, אני חושב שנעשה פה את הקצת, לפני להתמקד במשחקים שבאמת קרובים וצמודים, שלגמרי יש משחקים שהם ממש מעניינים, שיכולים אפילו להביא כמה הפתעות, סביליה ברצלונה לדוגמה, שלפי דעתי זה משחק מפתח בליגה הספרדית,
כן,
שתי
משחק
קבוצות
מאוד
ש...
מעניין, הוא מאוד
נכון,
ישפיע
על
מי יפתח
הצמרת,
את הליגה. כן.
שבמידה וברצלונה מפסידים זה אולי אפילו מוריד עוד קבוצה ממאבק האליפות. מעניין, מה אתה חושב, ליאור?
לגבי סביליה ברצלונה,
כן.
אני חושב שזה יהיה משחק של... וואי, באמת החלטה קשה, אם לומר את האמת, כי סביליה מגיעים אחרי ההפסד הזה לדורטמונד, גם ברצלונה לא מגיעים. אני חושב שזה יהיה משחק של סביליה.
האמת היא שאני חושב שדווקא הולך לכיוון טקו, אבל טקו כזה רב שערים, משהו משחק יפה לצפות. כי למרות כל שתי הקבוצות בתקופה טובה והכל, עדיין אני חושב שהרמה היא די שווה, למרות ברצלונה בליגת האלופות לאורך השנים הראתה לנו שהיא קבוצה יותר גדולה, אבל השנה באמת אני לא רואה שום הבדל כזה גדול ביכולות שלהן. אני חושב שטקו זה בדיוק מתאר את המצב שלהן.
תשמע, סביליה וברצלונה זה תמיד מפגש שהוא מעניין, אבל אני לא יאמר פה, כי אני פשוט לא יאמר פה, ובאמת זה, אני רק רוצה להגיד שזה משחק מאוד מאוד מעניין, וקשה מאוד לנחש מפה תיקח, באמת.
שניהם גם נפגשות אחרי זה בחצי הגמר של גביע בין...
יש לברצלונה הרבה משחקים...
גביע המלך, כן.
מאוד קשים.
אז... זה באמת יהיה אבן דרך חשובה בשבוע הזה, המשחק הזה, לקראת המשחק הבא ביניהם, וכן, יהיה באמת מפגש מעניין.
כן, אז יש לנו גם צ'לסי יונייטד, משחק מאוד מעניין. הוא גם יכול ללכת לכל כיוון, אבל אני באמת אלך פה עם הפייבוריטית לפי דעתי, שזאת יונייטד, וכן, היא מראה יותר נוכחות בליגה, למרות שצ'לסי איכשהו הצליחה ככה לעלות יפה מאוד בליגה, אחרי המשבר שלה, אבל עדיין, זה משחק שיונייטד בא להראות נוכחות, ובא להראות שהיא יותר טובה, ועדיין צ'לסי, למרות הניצחון מול אתלטיקו, זה עדיין, אנגליה זה משהו אחר, ואתלטיקו זה משהו אחר, ויונייטד ייקח את זה.
אני אלך עם צ'לסי פה, אני חושב שהם ימשיכו את ה... את ה... את מה שהם... את המשחק נגד אתלטיקו, בעצם ימשיכו את ה... את הדרך הטובה שלהם, ואני חושב שהם יצליחו לנצח את יונייטד.
אני חושב שיונייטד סודור ינצחו את המשחק הזה. דווקא למרות התקופה הטובה של צ'לסי, אני חושב שעומס המשחקים סודור מכריע, כי שתי קבוצות חייבות לבצע רוטציה, ו... ניצלו את זה בעיקר במשחק נגד סוסיידד שהיה כבר גמור, וצ'לסי מגיעים שהם זרקו את כל הקלפים שלהם נגד אתלטיקו, אז נראה לי שזה הלך לכיוון יונייטד.
אני מסכים, אני חושב שבאמת לצ'לסי יהיה מאוד קשה מול יונייטד, כי יונייטד קבוצה די יציבה שלנו בזמן האחרון, וצ'לסי עדיין מקרטעת, למרות שבזמן האחרון הם די טובים, אבל עדיין אני לא חושב שיש להם מספיק איכויות בשביל לנצח את יונייטד, וכן, אני גם
יאמר על יונייטד. כן, אז עוד משחק מאוד מעניין, מצ'ה פולנדי, פסו מול אייאקס. מה אתם חושבים? אני אלך ככה, היא מפתעה, ואני אלך פסו, כי הם באמת נראים טוב, ואני באמת אוהב את הקבוצה הזאת. זהבי הולך להפתיע, אתם עוד תשמעו את זה.
לדעתי, הפוך לגמרי ממה שאתה חושב. לדעתי, בליגה, הלר פשוט מככב בצורה מטורפת, ושאר קבוצה היא פשוט הרבה יותר טובה. פס והשנה באמת קבוצה לא טובה. חוץ מזהבי שקצת לאחרונה קצת מצליח להציל אותה מדי פעם, אבל חוץ מזהבי ומה לנהל להם שום דבר להציע, זה הולך לכיוון אייאקס.
אני חושב שזה גם ילך באמת, אני גם חושב שזה ילך לכיוון האקס.
כן, תשמעו, זה משחק באמת גדול, אבל כמו שאמרתם, ההבדל פה בקבוצות הוא מאוד מאוד גדול, אני גם חושב שהאקס נצח פה, למרות שזהבי, אפילו בגלל שזהבי כבר בזמן האחרון סוחב את PSV, אני לא חושב שיהיה לו כבר כוח להמשיך ולסחוב אותם גם מול האקס, זה משחק מאוד מאוד קשה. ורואים את PSV, למרות שזהבי מחזיק אותם, הם עדיין נופלים, גם ראינו את זה בליגה האירופית, ולדעתי גם מול אייאקס נראה את זה, אז אני אומר על אייאקס.
תזכרו שהמצ'אפ האחרון בשני הקבוצות לא היה כזה קל לאייאקס לנצח את המשחק, ואם כן PSV עשו להם שם צרות, אז כן, זה יכול ללכת לדעתי, יכול ללכת לכל כיוון. איך נראה מצ'אפ
מהמיר. תמיד יכול ללכת לכל כיוון, אבל לא יודע, יש לי תחושה שאייאקס תבוא ותנצח את זה.
עוד משחק באנגליה, ליברפול צ'לסי, צ'לסי ככה שבוע עמוס. זהו, אז ליברפול צ'לסי זה משחק מעניין, אבל עוד פעם, ליברפול היא לא ליברפול הרגילה, ואנחנו כבר ראינו את זה, וצ'לסי שנראית בפורום מאוד טוב עכשיו, וזה באמת הזמן של צ'לסי להראות שהם חזקים יותר, באמת ינצחו את המשחק הזה.
אני אישית לא יאמר, אני רק אגיד לכם שהמשחק הזה פביניו ומילנר צפויים לחזור על הסגל, אז רק ממני אליכם, ותמשיכו באימורים שלכם.
דווקא האמת שבצ'לסי יונייטד אמרתי שיונייטד ינצחו, אני חושב שפשוט לא הולך לליברפול בליגה, וגם אני מאמין שטוכל ידע לנצל את כל הכלים שלו למשחק הזה, שהוא יותר ישמור את הכלים למשחק הזה, כי לפי דעתי הוא אולי אפילו קצת יותר חשוב במאבק על הטופ פור מהשם שק נגד יונייטד, שפי דעתי די סוג של הבטיחו את המקום שלהם שם. אני חושב שצ'לסי ינצחו.
אני מסכים, אני גם חושב שצ'לסי ינצחו. הם באמת יש להם עומס גדול במשחקים בזמן האחרון, אבל לדעתי הם כן יבואו ונצחו את זה, כי באמת ליברפול זו תקופה מאוד מאוד חלשה שלהם, למרות שהם ניצחו בליגת האלופות, אני באמת חושב שהם יהיה להם מאוד מאוד קשה מול צ'לסי, ולדעתי צ'לסי גם ינצחו את זה וינצחו.
אז אפשר להגיד שזה היה פינת ההימורים שלנו להיום.
כן, משחקים
מאוד
מעניינים מחכים
לנו. כן, הליגות סוף סוף ככה חוזרות להראות משחקים מעניינים. וזו חברים, אני מאוד מקווה שנהנתם מהפודקאסט הזה, הפודקאסט השמיני של שחקני ספסל. וזהו, אנחנו רוצים להזמין אתכם, אנחנו מופיעים בעוד המון רשתות, רק תחפשו, אם לא נוח לכם דרך היוטיוב, אנחנו בספוטיפיי וגוגל פודקאסט, הוא גם מופיעים באינסטגרם, שם אם שהוא רוצה לבוא ולתקשר איתנו.
נכון, אנחנו תמיד קוראים הודעות באימייל, באינסטגרם, בכל פלטפורמה.
גם באימייל, אם תרצו.
כן, בכל מקום. זהו, רק אל תשכחו לשים לייק וסאב, ולעקוב בספוטיפיי או באפל פודקאסט, איפה שאתם, כדי לקבל התראות על הפרקים החדשים שיוצאים, כמובן שיוצא פרק.
תשכחו לשתף, זה הכי חשוב. אם אתם נהנים ואתם רואים שיש לכם חברים שמתעניינים בכדורגל, תשתפו אותנו לעוד אנשים שיכירו אותנו, כי ככה באמת אנחנו נגדל, וזה מאוד מאוד חשוב.
גם יעזור לנו. כן, אז פה נגמר הפרק.
זהו, שיהיה שבוע טוב לכולם.
שבוע טוב
לכולם.